טוב, שלום לכולם. השיעור עצמו יעסוק בהלכות איחוד, ובחלק האחרון נדבר על ענייני עשרה וטבת בעזרת השם. אנחנו ראינו בפעם הקודמת שיש דין ששומר מציל מן האיחוד. ראינו ששומר זה יכול להיות ילד או ילדה בערך מגיל 5 ועד גיל 11 בערך, שאם יש ילד כזה, ילדה כזאת, אז הם כאילו לא חלק מהאירוע והם מדברים, אי אפשר לסמוך שלא יספרו ולא ידברו, ולכן יש להם דין של שומר והם מצילים מן האיחוד. בדיוק השבוע נשאלתי על שאלה כזאת גם כן של משפחה, שמישהו שמר, עשה איזה בייביסיטר, אז אם יש ילד בגיל כזה, אז הוא מציל מן האיחוד. כך היה מקרה גם שם. זה דבר אחד. דבר שני, ראינו שיש גם עוד דבר שמציל מן האיחוד, וזה אם האמא של המתייחד, או הבת שלו, או אחותו, נמצאים שם, גם זה מציל מן האיחוד. או מדובר על מתייחדת, על אישה, עם אבא שלה, בן שלה, אח שלה, נמצאים, אח ואחות, מציל מן האיחוד. אנחנו הסברנו קצת, ורק נסביר את זה עוד טיפה ונמשיך הלאה. כאשר יש למשל אח ואחות ויש שם עוד אישה, כיוון שבין האח והאחות לא יכול להיות שום דבר בצורה נורמלית, זאת אומרת שהאחות היא לא חלק מהסיפור, היא כאילו עומדת בצד, היא לא קשורה, היא לא יכולה, לא יכול להיות שיהיה בעינה בן אדם נורמלי לבין אחיה איזה בעיה של איסור. כיוון שהיא כאילו עומדת מהצד, אז יש מישהו שכל הזמן לא קשור לאירוע והוא מסתכל, והוא מציל מן האיחוד של אח שלה עם האישה האחרת. אז השומר הוא כאילו מישהו שלא קשור לעניין, ולכן הוא עומד בצד והוא מציל מן האיחוד. כמובן, אם מדובר על איש ואישה, אז האישה מצילה את בעלה מהאיחוד, את אשתו, אם יש מתייחדים אחרים. עכשיו, כאן יש עוד דבר, תסתכלו רגע בעמוד השני, לא בשער, בעמוד השני. יש כאן עוד נקודה שכל המשומר מן האיחוד שומר. מה זאת אומרת? כאשר יש לנו למשל איש ואישה, אז אמרנו שלאיש מותר להיות שם גם אם יש עוד אישה, אבל גם אם יש עוד נשים, עוד גברים, לא משנה מה הסיטואציה, ברגע שיש אחד כמו איש ואישה, אז אחד שמציל מן האיחוד, הוא מציל את כולם מן האיחוד. כלומר, הוא משמש מצלמה לא רק האישה משמש מצלמה לא רק לבעל, אלא גם אם יש שם עוד מישהו, אם זה בלילה, אם צריך שלושה, או ביום, הבעל, אם יש שם שתי נשים, סליחה, הפוך, האישה תשמש גם אם יש שלוש נשים, היא משמשת מצלמה לא רק בשביל הבעל הזה, אלא גם בשביל עוד אנשים אחרים. אם יש למשל כמה נשים שנמצאות יחד עם גבר, ואחת מהן בעלה בעיר. אם בעלה בעיר היא מחוץ למשחק, נכון? לפי הכללים שאמרנו, תלוי צריך לדעת. לא... אם היא מחוץ למשחק, אם אין לה בעיה של ייחוד, היא מצילה את כל הקבוצה מבעיה של ייחוד. כלומר, ברגע שיש אחד מחוץ למשחק, הוא מציל את כל מי שנמצא שם. בואו תסתכלו את הדברים בחוכמת אדם. אומר חוכמת אדם, במקום שיש איש ואשתו עמו, לא שייך שום איסור ייחוד, שהרי בוש מפני אשתו. ואם כך, גם באנשים אחרים, אין בהם ייחוד, שהרי אישה זו ובעלה משמרים אותם. וכן אנשים האחרות, אין בהם שום ייחוד, שהרי אישה זו לא תזנה בפני בעלה. אם כן, גם אנשים אחרים בושים לזנות. כלומר, ברגע שיש לנו אחד שהוא לא שייך לאירוע, שאיתו אין חשש של ייחוד, הוא לא יעבור עבירה, איש ואישה, אח ואחות, אז כל האנשים האחרים, גם אם הם לא קשורים, גם אם הם באמת סתם שני אנשים זרים, מותר להם להיות שם בייחוד. עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי שומר, וזה דבר מאוד מעשי, שומר, זה נחזור לעמוד הראשון, שנכנס ויוצא. מה זה אומר שומר שנכנס ויוצא? יש מקרים שבהם בן ובת נמצאים ביחד. אף אחד לא נמצא שם. אבל מישהו אמור להגיע. עכשיו אף אחד לא נמצא, מישהו אמור להגיע. האם הדבר הזה מציל מן הייחוד? תסתכלו במקור הראשון, ביחס ליהי נסך, נפסק בשולחן ערוך, זה על פי הגמרא בעבודה זרה דף סמך א', המניח עובד כוכבים בחנותו ויצא, או שהיה לו יין בספינה או בקרון והניחו עם העובד כוכבים, והלך לו בית הכנסת ובית המרחץ, או שהיה עובד כוכבים מעביר לו וכו', והניחו לבדו עם היין. כלומר, אם אדם משאיר גוי יחד עם יין, זה בעיה. אבל אם הבן אדם יכול לחזור, אפילו שעה זמן רב, מפני שהוא יראה בכל שעה, אתה יבוא ויראני. כלומר, יהודי השאיר יין עם גוי, אבל היהודי נכנס ויוצא. הוא מגיע, אי אפשר לדעת. במקרה כזה, אנחנו אומרים, זה לא יהיה נסך. הדבר הזה מאוד חשוב, בענייני קשרות, יש הרבה פעמים שאין משגיח שכל הזמן נמצא, אבל הוא נכנס ויוצא. נכנס ויוצא מציל מפני יהי נסך. הדבר הזה, האם הוא נאמר גם בהלכות ייחוד? האם נכנס ויוצא זה דבר שנאמר גם בענייני ייחוד? אז תסתכלו במעריל דיסקין, מקור השלישי כאן. הוא אומר, לעניין נכנס ויוצא נראה זה לא מעני כאן. הוא חושב שבייחוד זה לא עוזר. למה? כשס כתובות לבעול, יש שני דתקיף. כלומר, גם אם אדם מפחד, יש דברים שמתגברים על פחד. יהי נסך זה לא יצר הרע כזה גדול, כמו עניין של עריות, בעילה. אז יהי נסך, שומר נכנס ויוצא, זה מספיק כדי שהאדם לא יעשה שטויות או אותו גוי ולא ינסך דיין לעבודה זרה. אבל לגבי ייחוד הוא טוען זה לא יעזור, כי שם היצר כל כך חזק. שאם אף אחד לא נמצא פה, רק אתה ובת, לא יעזור שומר נכנס ויוצא. והוא מביא ראיה, ראיה משלושה בדרך, דחיישינן שילך לנקביו. כלומר, אם נמצאים בדרך רחוקה, צריך שני שומרים. למה צריך שני שומרים? כי חוששים שאולי אם יש שומר אחד, הוא ילך לשירותים, אז עכשיו האיש והאישה יהיו באיסור ייחוד, יש לנו איש אישה. אם יש שומר אחד, נמצאים בדרך. אולי הוא ילך בדרך לשירותים במקום רחוק, ואז האיש והאישה יימצאו לבד. לכן בדרך צריך שני שומרים. אומר המעריל דיסקין, למה צריך שני שומרים? יש איש ואישה ושומר אחד. השומר הלך לשירותים. עכשיו צריך לכאורה להציל מן הייחוד. למה? כי כל רגע הם מפחדים מתי הוא יחזור. אז לכאורה הדבר הזה צריך להציל מן הייחוד. אומר מעריל דיסקין, העניין של יוצא ונכנס לא עוזר בענייני ייחוד. ולמרות דבריו של מעריל דיסקין, אחרונים נטו לא לקבל את דבריו, כי יש לנו סיבות ודברים ברורים מפורשים להגיד שגם בענייני עריות, גם בענייני ייחוד, עוזר שומר ונכנס. שומר נכנס ויוצא. תסתכלו במקור שדילגתי עליו, כל המגרש על תנאי, יש איזה גירושין על תנאי כאן, שבהם אם יש ייחוד בין הבעל האישה, זה כאילו מבטל את העניין, ואומר על זה הרמה שביוצא ונכנס סגי, אתם רואים בסוף הקוף המחת ב', שכאן מדובר על ייחוד, לעניין גירושין, אבל מדובר על ייחוד, יוצא ונכנס מספיק, אז אנחנו רואים שבעניין ייחוד כבר יש עניין של יוצא ונכנס. ולגבי השאלה ששאל המהר"ל דיסקין, אומר הפרישא, תסתכלו כאן, למטה, למה בשדה צריך שלושה, בדרך צריך שלושה, שמא יצטרך אחד מהם להטיל מים, ונמצא מתייחד עם הערווה, פירוש דווקא בשדה חיישינן, לאחי שצריך להרחיק עד שלא יראה חברו פירו, כלומר אדם הולך רחוק שלא יראה, שהולך לשירותים, וגם כשיחזור יראה זה, כלומר כיוון שזה רחוק, הוא רואה מרחוק שהבן אדם מתחיל לחזור, ולכן הוא ידע לשמור עצמו לפרוש מן האישה, מה שאין כן, כשהוא בביתו, בעיר, יבוא מיד. כלומר, כאשר מדובר על דרך רחוקה, אתה תראה אותו חוזר מהשירותים, לכן אמרו שצריך שני שומרים. אבל אם אתה לא יודע, אתה נמצא בבית עם מישהי, ואתה לא יודע מתי מישהו יגיע, אתה לא תראה אותו מרחוק, פתאום הוא יגיע. גורם ההפתעה חזק יותר מן הכל. ובמקרה כזה, שומר מציל מן הייחוד ואפילו שומר אחד ואפילו בלילה. ולכן, אם יש איש ואישה בייחוד בבית, ומישהו אמור להגיע, או סתם חבר אמור להגיע, או ההורים, או מישהו אחר, וכשהם יגיעו, הם לא יצטרכו לדפוק בדלת. יש להם מפתח, או שהדלת לא נעולה, במקרה כזה אין איסור ייחוד. יש דין של שומר יוצא ונכנס. אם אתה לא יודע מתי הוא יגיע, אין איסור ייחוד. עכשיו, הדבר הזה לפעמים יכול לעזור בכל המקרים שנתקעים. יש מקרים שיש איזו בעיה, שחייבים משום מה להיות ביחד, משהו, אדם עם הדודה, עם, לא יודע, כל המקרים שהגיעו אליי, סיפורים של חתן וכלה, בחופת נידה, יש כל מיני דברים שיש, כל מיני מקרים שיש בעיה. במקרה כזה אפשר להגיד, לתת לשכן מפתח, להגיד לו, אתה תיכנס מתי שאתה רוצה, אל תדפוק בדלת, אל תשאל שלוש, פשוט תיכנס. אם יש מישהו שיכול להיכנס, וזה ריאלי, כלומר אומרים לו, תיכנס. יכול להיכנס, במקרה כזה יש לו דין של שומר, ואפילו אחד מציל מן הייחוד. אם אני מסכם, שומר שמציל מן הייחוד, זה או ילד קטן, בין 5-11, או אח בן אבא של המתייחדת או הפוך של המתייחד, או האישה של אחד מהם, או בן אדם שיכול להיכנס ולצאת. אם פתאום מישהו נכנס, אתה לא יודע, ידיע גורם הפתעה, במקרה כזה הוא מציל מן הייחוד. כמובן, זה צריך להיות אמיתי, ריאלי, שבאמת הוא יכול להיכנס. אני רק אומר, מדין שומר, יש מקום להגיד היום שגם מצלמות, אם מישהו רואה את המצלמה, גם זה יכול להציל מן הייחוד. אבל זה צריך להיות מצלמה שרואה את כל החלל, ומישהו שבאמת יכול לראות, הוא לא חייב לראות כל הזמן, אבל הוא יכול לראות כל הזמן מתי שהוא רוצה, ואז גם לדבר הזה כנראה שיש דין של שומר. אני רק אגיד לעוד נקודה בעניין שומר, בדרך כלל מספיק שומר אחד, אבל בלילה צריך שני שומרים. ולמה צריך שני שומרים? שמא אחד ירדם. אבל לילה כאן זה לא צאת הכוכבים. לילה כאן זה זמן שאנשים הולכים לישון. כלומר, 6, 7, 8 בערב זה לא לילה. לילה זה זמן שאנשים הולכים לישון, שאז צריך שני אנשים, אחרת מספיק שומר אחד. וגם בעניין הזה יש מקום לדון, יש עוד קונה היתרים בלילה, שאני לא נכנס אליהם עכשיו. אני רק אגיד דבר אחד, כאשר יש שני שומרים בלילה, למשל, שני ילדים, יש בייביסיטר או יש משהו, ויש שני ילדים ישנים. כאשר שני שומרים בלילה, זה בסדר גם אם שניהם ישנים. כי כיוון שיש שניים, אנחנו אומרים, אחד מהם יכול להתעורר, גם ילדים מתעוררים בלילה, וכך כתבו כמה אחרונים, כך מבואר בדברי הבאר היטב, בקוף נודע לציף קטן ה', כך כתב רב חיים נאה ועוד אחרים, שאם יש שני שומרים בלילה, אפשר אפילו אם אחד ישן. וזה אנחנו נעצור בענייני ייחוד. אני רק אומר, מה שאני רוצה לעשות בשיעורים הבאים של ייחוד, ראינו את הכללים של ייחוד, אני רוצה לדבר על דוגמאות מעשיות. וזה יהיה בפעמים הבאות, לדבר על דוגמאות מעשיות אצל רופא, דוגמאות מעשיות בטרמפים, דוגמאות מעשיות בבייביסיטר, כל מיני דוגמאות מעשיות בצבא, כל מיני דוגמאות מעשיות, ודרך הדוגמה לפרט, לראות את כל הכללים שלמדנו, לראות איך זה נכנס בדוגמה שלנו. טוב, אנחנו נעבור כעת לעשרה בטבת.